ואז אפשר לסמכרן. טוב, אז שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מיינדהנטר. בפודקאסט הזה אנחנו מראיינים אנשים ייחודיים, שעברו כברת דרך, אנשים שמעניינים אותי באופן אישי, ושאני רוצה כזה לחטט להם בראש, לצוד להם קצת מחשבות, כדי ליישם, לקחת משהו אחד לפחות לחיים שלנו. ולאחרונה, לא יודע, כאילו אצלי זה לאחרונה, כי כל הפרקים אני מקליט כזה בבאץ' כזה, היה לי שבוע עמוס עם מלא פרקים, אבל אתם שומעים את זה שבוע אחרי שבוע, אתם לא שומעים את זה ביחד. יש הרבה פרקים שבטח שמתם לב שמדברים על איכות חיים, אורח חיים, קידום של בריאות, והיום זה עוד פרק אחד כזה מזווית ראייה אחרת לגמרי, זווית ראייה שונה. אנחנו נדבר על הרבה דברים, עוד לא תכננו לגמרי הכל, אבל זה התגלגל תוך כדי. אז יש לי את הכבוד לארח דוקטור טני ארוש, אימונולוגית, לא רופאה, יש להדגיש, לא רופאה, שיש לה קליניקה לקידום של אורח חיים בריא, מומחית בשיקום אור, ואנחנו נתגלגל פה הלאה לכל מיני דברים דרך האור והאימונולוגיה, נסביר אולי מה זה לאנשים שלא מבינים או לא מכירים. זה כזה בגדול, סטייל הוברמן לב, אם אתם מכירים, כן?
ברור.
אז נראה לי שזה יהיה פרק סטייל הוברמן לב כזה.
הוברמן זה אחד הפייבוריטים שלי.
כן, גם שלי.
עובדת ממנו המון.
סגור, אז בואי אולי תרחיבי קצת על עצמך, אם בא לך.
קודם כל, אני ממש ממש שמחה להיות כאן. אני נורא אוהבת הזדמנויות שניתנות לי לדבר כזה, להפיץ את האמונה שלי ואת התורה שלי בכל מה שקשור לבריאות. אז תודה על ההזדמנות. אז אני קצת אספר על עצמי, כמו שהצגת אותי, אני אימונולוגית, למי שלא מכיר ככה מה זה אימונולוגיה, זה בעצם כל מה שעוסק במדע של מערכת החיסון. אני עשיתי תואר ראשון במדעי המעבדה הרפואית, תואר שני ודוקטורט במדעי הרפואה, עם התמחות באימונולוגיה, זאת אומרת התחום של מערכת החיסון, ותת התמחות שלי בגניקולוגיה, בהפרעות הריון, כל מיני הדבקות ויראליות במהלך הריון, הפלות חוזרות. חקרתי את התחום הזה מכל מיני כיוונים, וזה תחום מרתק, ואנחנו נגיע אליו ככה בהמשך, נבין איך זה מתקשר למה שאני עושה היום. אז באמת זה הדוקטורט שלי, כאימונולוגית. ואיך בעצם הגעתי לאן שהגעתי היום, זה סיפור מאוד מאוד מעניין. לפני 5.5 שנים, קצת אחרי שילדתי את הבת הגדולה שלי, נקלעתי למשבר נפשי מאוד מאוד קשה, סבלתי מדיכאון אחרי לידה, וכחלק מהדיכאון אחרי לידה, אחד הדברים שמאוד מאוד תסתכל אותי, היה המראה של אור הפנים שלי, סבלתי מפיגמנטציה מאוד מפושטת בפנים, וככה הרגשתי שמאוד מאוד קשה לי להסתובב בעולם החיצון, נקרא לזה ככה, עם איך שאני נראית. אני צוחקת על זה תמיד, ואני אומרת גם למטופלות שלי שהייתי משפחתלת רצינית. אני הייתי מסוג האנשים ששמים שכבות על גבי שכבות של איפור, והייתי ככה כל הזמן מגיל 14, כי סבלתי גם מאקנה המון המון שנים. וככה התחלתי לחפש דרך לטפל בבעיה. וזה נורא מצחיק, כי אני תמיד כששואלים אותי איך הגעת לתחום הזה בכלל, אני אומרת התחום בחר בי, המקצוע בחר בי ולא אני בו. ופתחתי את PubMed, למי שלא מכיר ככה מה זה PubMed, זה בעצם מנוע חיפוש, זה כמו הגוגל שלנו, של המדענים ושל אנשים שעוסקים במדע ורפואה. פתחתי את המנוע חיפוש הזה, התחלתי לחפש בעצם דרכים מדעיות לטפל בפיגמנטציה. עשיתי את זה כי חוויתי משבר מאוד מאוד קשה מול הדרכים הקונבנציונליות לטפל בבעיה. זאת אומרת, למרוח כל מיני משחות עברה שרופאים נותנים מרשם אליהם, או ללכת לקוסמטיקאות ולרכוש מוצרים באלפי שקלים ולמרוח אותם, והרגשתי שפשוט שום דבר לא יעזור. אז חיפשתי דרך מקורית לטפל בבעיה, ובאחד מהשיטוטים שלי ככה בפאמן, נתקלתי באיזשהו מאמר שהיה כתוב בו, שמשתמשים בדיקור סיני, כדי לטפל באנשים שעברו ניתוחי שחזור פנים, השתלות אור, משתמשים בשיטה הזאת בבתי חולים שבהם עושים רפואה אינטגרטיבית בסין ובארצות הברית, וזה נורא נורא עניין אותי. נכנסתי ככה למאמר הזה, התחלתי לקרוא, ואמרתי, אוקיי, יש פה משהו שנראה מאוד הגיוני, זאת אומרת, שמים מחטים, מחטים יוצאות פתיעה מבוקרת, בוא ננסה להבין לעומק מה עומד מאחורי הדבר הזה. למה זה מעודד את ההתחדשות של האור? למה זה מעודד ריפוי מאוד מהיר של פציעות? ובאמת התחלתי לצלול לתוך, לתוך העולם הזה, והתחלתי לעשות אחד ועוד אחד. כל מה שהמאמרים האלה תיארו, היה השפה שאני דיברתי בה. האימונולוגיה הזאת, שאני מכירה, עולם ההמטולוגיה שלא זר לי, כי שחיתי בו בצורה מאוד מאוד טובה, ואמרתי, רגע, משהו קורה כאן, מעבר לזה שהשפה הזאת מוכרת לי, משהו בתהליך הזה של התחדשות האור, זהה כמעט לחלוטין לתהליך יצירת עובר ברחם. איך שמערכת החיסון מתנהגת, כלפי יצירת העובר, איך שמערכת הדם מתנהגת, מה שקורה מבחינת הפרשת ההורמונים, כל החומרים של מערכת החיסון, בשפה המקצועית קוראים לזה ציטוקינים, חימוקינים, זאת השפה שלי. זה היה נראה מאוד מאוד הגיוני, אז אמרתי, אוקיי, איפה לומדים את זה? פתחתי גוגל, כתבתי כזה דיקור סיני קוסמטי, הופיעו כמה תוצאות, התוצאה הראשונה בשורת החיפוש, נכנסתי, הרמתי טלפון, הגעתי לאיזושהי מכללה ברמת גן, אמרתי, אוקיי, אני נרשמת ללימודים, אני מתחילה ללמוד את הדבר הזה, זה לא עניין אותי כמה זמן זה ייקח, זה לא עניין אותי איפה זה יהיה, אני פשוט מתחילה ללמוד את הנושא הזה. ובאמת נרשמתי ללימודים והתחלתי ללמוד, אני כבר בשנה השנייה של הדוקטורט שלי במקביל, זאת אומרת שהתחלתי ללמוד במקביל ללימודי הדוקטורט, ופתאום נפתח לי משהו חדש בתודעה, כי אני באתי מעולם המדע והרפואה הקונבנציונלית, הרפואה המערבית, לימדתי בבית ספר לרפואה, אנחנו מלמדים בשיטה מאוד מאוד מסוימת, שיטת לימודי הרפואה בארץ היא מאוד מאוד שמרנית. בכלל, אם אנחנו מסתכלים על הרפואה המערבית, היא מאוד מאוד שמרנית, בגישה הטיפולית שלה. ופתאום נפתח בפני עולם חדש שלא הכרתי, זאת אומרת את הדיקור הכרתי, כי בעצמי עברתי טיפולי דיקור, לטיפול בבעיות גב, מי רגיז, מיגרנות, במהלך ההיריון, העולם של הדיקור עצמו לא היה זר לי, אבל העולם של הדיקור הקוסמטי ודיקור פנים זה משהו שבהחלט היה חדש לי. תוך כדי זה נחשפתי גם לתחום הזה של צמחי מרפא, של חומרים טבעיים פעילים, שזה עולם מרתק. כי אם אנחנו שנייה מסתכלים אחורה, עד לפני 100 שנים, 120 שנה, בבתי ספר לרפואה זה מה שלמדו, רפואת צמחים. ככה היו מטפלים, לא היו חיסונים, לא היו תרופות קונבנציונליות, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. וזה היה עובד, זאת אומרת, באיזושהי תסורה מסוימת. היום אנחנו יודעים לקחת את החומרים הללו, ולהפיק מהם באמת את המולקולות הפעילות, והיציבות יותר, והאקטיביות. אבל זה מה שלימדו בזמנו. אמרתי, וואו, איך לא מלמדים את זה בבית ספר הרפואה, את הדברים האלה? וככה באמת באופן אוטודידקטי לחלוטין, התחלתי ללמוד את התחום של צמחי מרפא וחומרים טבעיים הפעילים. צללתי לתוכו לרמה של להבין איך כל חומר עובד, על מה הוא משפיע, על ההרכב הכימי שלו, איזה אינטראקציות הוא יוצר עם האור. ובעצם ביססתי לי איזושהי שיטת טיפול כזאת בעצמי, והתחלתי לרוץ עם הטיפול הזה על עצמי. ופתאום ראיתי ש משהו בטיפול הזה עשה לי טוב. עשה לאור טוב, כי הפיגמנטציה התחילה להיעלם, אבל הוא עשה לי באופן אישי משהו מאוד מאוד טוב, מבחינה נפשית. השיטת טיפול הזאת הכריחה אותי להסתכל לעמוד מול המראה ולהסתכל על עצמי כבן אדם, שזה משהו שאני חושבת שהרבה אנשים לא עושים היום. פרט ללעמוד חצי דקה מול המראה, במקלחת לצחצח שיניים, לשטוף פנים, ובשם זה מסתיים. אז האינטראקציה הזאת נמשכה קצת יותר מזה, כמה דקות. וההסתכלות הזאת מסתבר, הביאה אותי להסיק הרבה מסקנות על עצמי באופן אישי. על מה אני מרגישה שלא נעים לי בגוף שלי, מה הייתי רוצה לשפר. ופתאום התודעה נפתחה למקומות אחרים. להסתכל על בריאות באופן אחר. התחלתי לשנות את התזונה שלי לתזונה יותר נכונה. לקרוא גם מאמרים שעוסקים בתזונה וליישם מתוכם לתוך אורח החיים הפרטי שלי והמשפחתי שלי. התחלתי לייצר לעצמי שגרת אימונים שהיא מאוד מאוד נכונה במטרה לרדת במשקל אחרי הלידה. פתאום ראיתי שזה קורה משהו. קרה משהו בגוף. הגוף התחיל לתת פידבקים טובים. התחושה הזאת של הדיכאון לאט לאט הלכה ונעלמה, ופינתה מקום לתחושות מאוד מאוד חיוביות וטובות. שבוקר אחד קמתי והחלטתי שאני יוצאת לעולם בלי מייקאפ. ממש ככה. זה מצחיק, נכון? Okay. כאילו איזה דבר שטחי זה לכאורה. נגיד, אני קם בבוקר ולא מתאפרת. מה יגידו? סובבתי ככה. אחד הקולגות שלי למעבדה הסתכל עליי ואמר לי, משהו שונה בך היום. אמרתי לו, מה שונה? אז הוא אמר לי, יש לך נמשים על הפנים. ואז קלטתי מה הסתרתי. ופתאום הסימון הזה שנפל, הבנתי שאני לא היחידה בעולם שעושה את זה. כמה אנשים מסתירים, כמה אנחנו עסוקים בלהסתיר. ופה הבנתי שהתהליך שעברתי, זה בעצם חיבור מאוד 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 חזק בין גוף לנפש. כי אני לא הרגשתי טוב, יצאתי לדרך הזאת מתוך מקום של תסכול מאוד גדול מהמקום שהייתי נמצאת בו, עם חוויות אישיות מאוד מאוד קשות. וחוויתי איזשהו ריפוי נפשי גם כן. אמרתי, וואלה, בא לי להפיץ את הטוב הזה. ולתת אותו לעולם. ומשם איכשהו היוצרות, לא יודעת, התגלגלו. אני לא יודעת איך לקרוא לזה, הכוכבים הסתדרו בשמיים בצורה מושלמת. ופתאום נעשה ביקוש כזה. אתה יודע, שיתפתי זה באינסטגרם הפרטי שלי, עוד לא היה לי עסק בכלל. לא הייתה מחשבה ללכת לעסק, כי כשאתה באקדמיה, החיים שלך מאוד מוכתבים בצורה מסוימת. זאת אומרת, אתה עושה תואר שני, דוקטורט, פוסט דוקטורט, או שאתה חוזר לאקדמיה, או שאתה הולך לתעשייה. לא הרבה אנשים פורצים את נקרא לזה, את הדרך המאוד צלולה הזאת, ופתאום מקימים עסק ועושים משהו שהוא אחר. וגם הסתרתי את זה. במשך שנה וחצי, מכל הקולגות שלי למעבדה, אף אחד לא ידע שאני עוסקת בזה, ושיש לי עסק, ואף אחד לא ידע. אני חייבת להודות שקצת התביישתי, כי זה סוג של, אתה יודע, כפירה. ואני אומרת את זה עכשיו קבל עם ועדה, אני לא יודעת כמה אנשים מאזינים לפודקאסט הזה, אבל שנה וחצי הסתרתי את זה, מהרבה אנשים. כי פחדתי נורא מה יגידו ומה יחשבו עליי, כי זה, אתה יודע, זה לא מתיישר ממש לפי מה שהיה, המקום שבאתי ממנו, האקדמיה. אז הקמתי עסק, והתחלתי לעסוק בזה. ממש לקחתי את השיטה שלי, והפכתי אותה לשיטה ממוסדת. פיתחתי ליין של מוצרים, שכל הבסיס והמהות שלהם זה לקחת את הידע שלי מעולם המדע, יחד עם העולם של החומרים הטבעיים, הפעילים, ולעשות טוב. טוב לאור, טוב לגוף. פיתחתי שיטת דיקור ייחודית, שבעצם לוקחת קצת מהרפואה הסינית, וקצת מהרפואה המערבית. הרי יש דיקור מערבי, אני מניחה שהרבה אנשים לא יודעים את זה. דיקור יבש, כן. בדיוק. טכניקה דיקור יבש, שנקראת דיקור מערבי, שעושים בשימוש בעולם האורתופדיה והפיזיותרפיה, ואני לקחתי חלק בעצם מהטכניקה הזאת, ויישמתי אותה בשיטת טיפול שלי. אז היום השיטת טיפול שלי משלבת גם דיקור סיני, גם דיקור מערבי, וגם דיקור יפני, ועקרונות מעולם המדע, וכשאני מטפלת אני לא רואה, אני מניחה מה שאנשים אחרים רואים. אני רואה תהליכים פיזיולוגיים ותהליכים ביולוגיים שמתרחשים על האור ומתחת לפני האור. וככה אני בעצם מטפלת באופן מאוד מאוד כללי.
אז בואי נחזור שנייה למה שדיברת באמצע שם, על זה שהרפואה המערבית או הקונבנציונלית היא מקובעת, ואני יכול להיות עדויין שנייה?
ברור.
עדויין שנייה. המון רופאים, אני לא יודע אם להגיד רופאים. המון אנשים, אני לא רוצה להכפיש את עולם הרפואה, אומרים שזה חרדה. זה לא מספיק מבוסס, אי אפשר באמת לעשות מחקרים כמו שמחקרים אמורים להיות, כאילו קשה לוודא את הפלסבו מול לא פלסבו, וכאילו עשיתי סבב שבוע ברפואה אינטגרטיבית. ובבית חולים בני ציון הם עושים, גם יש להם רפואה אינטגרטיבית, יש להם מחלקה כזאת, בכל מחלקה בבית חולים יש מדקר, או נטורופט, או הומאופט, או כל מיני כאלה, יש להם צוות, ועשינו שם סבב שבוע, והם הראו לנו מחקרים, הראו לנו כאילו את ההשפעות, היה כל מיני ישיבות בוקר איתם, וזה, היינו, כמה היינו? היינו שלושה חבר'ה, עשו לנו דמיון מודרך הזה פעם אחת, שתי הבנות שהיו איתי צחקו פיצוצים באמצע, כי יש איזשהו הלך רוח שזה לא, כאילו, פסאודו סיינס כזה, זה לא באמת מדע, למרות שמשתמשים בזה כבר, לא יודע, 2,000-3,000 שנה.
3,000 שנה.
2,000-3,000, תקרוב. סבבה, אז כאילו, איך את בתור מדענית, מן השורה, בוא נקרא זה, זה מתיישב לך השילוב הזה עם מה שהרבה אנשים רואים לו פסאודו סיינס. כי אני העליתי פעם, שהייתי בסבב, העליתי על דיקור אמריקאי שהם עושים באוזן, תוך כדי קרב, שכחתי איך קוראים לזה. יש להם נקודות דיקור באוזן, הצבא האמריקאי, כדי להוריד את ה-PTSD שיהיה אחרי זה, כאילו מטפלים במקום, ונכנסו במלא אנשים. איך אתה מקדם את זה, ופה ושם וזה. אז איך זה באמת מתיישב?
אוקיי, הרמת לי להנחתה, שאלה מעולה. תראה, בוא נפתח בזה ונגיד שנראה לי שמיליארד סינים לא טועים, זה איזה משפט כזה. אתה מדבר פה על רפואה עתיקה, מאוד עתיקה, 3,000 שנה, זה מה שאנחנו יודעים ממה ש... מעדויות שקיימות, אבל יכול להיות שזה קיים עוד הרבה קודם, שהגיע לעולם המערבי בסביבות המאה ה-18. כשאנחנו מדברים על רפואה סינית, אנחנו, בכלל רפואות עתיקות שמגיעות מהמזרח, לא רק על דיקור. אנחנו מדברים פה על עולם שלם, זה דיקור, צמחי מרפא, פטריות מרפא, כל מיני תקסים ורוטינות למיניהם שהמטרה שלהם זה בעצם לייצר איזונים בין גוף לנפש. אנחנו בעולם המדע, כאשר אנחנו רוצים, נקרא לזה, לעשות ניסוי ולפרסם מאמר, אנחנו צריכים להוכיח את ההיפותזה שלנו בכלים מדידים, בסופו של דבר לערוך סטטיסטיקות. וככה זה עובד. מדע, נקרא לזה מדע טהור, עובד בצורה הזאת. אנחנו מחפשים כלים מדידים, אנחנו מחפשים אמיתות, אנחנו מחפשים לראות עובדות בעיניים, שיוכיחו שמה שחשבנו זה באמת הדרך שבה ההיפותזה שלנו הלכה. הלכה למעשה זה לא תמיד עובד ככה, כן? מדע זה משהו שאפשר לקופף, אני ככה אומרת לך את זה בסוד כמדענית.
תראי את העבודת גמר שלי.
מדע זה משהו שאפשר לקופף. אבל כשאנחנו מסתכלים על באמת, בוא נגיד ככה, על עולם של דיקור, מאוד מאוד קשה לחמת הצלחה טיפולית. כי בסוף אם אתה לוקח איזשהו ניסוי שאתה עושה במעבדה, והניסוי הזה מבוקר, נגיד או על תאים או על בעלי חיים, יש לך יכולת לעקוב כל הזמן אחרי הנסיין שלך, ולהיות מעורב בתהליך לפרטי פרטים. יש לך יכולת השפעה בכל נקודת זמן בניסוי, ויכולת תיעוד, מה שאין לך בבני אדם. וגם אגב, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז בוא נגיד שגם טיפול קונבנציונלי בתרופה זה משהו שהוא לא מבוסס, כי אם אתה נותן למטופל שלך טיפול, אתה שולח אותו לדרכו, ואתה לא עושה אחריו שום מעקב, מבטיח לך שהטיפול בכלל עובד. אז בדיקור, באמת, בוא נגיד ככה, בטיפול במחלות מסוימות, או בתסמונות מסוימות, מאוד קשה לך למצוא כלים מדידים, כי בסוף אתה מתבסס על משהו שהוא סובייקטיבי, לא על משהו שאובייקטיבי. אתה שואל את המטופל איך אתה מרגיש אחרי הטיפול. האם אתה חווה איזושהי הקלה בסימפטומים? האם אתה מרגיש יותר טוב? עכשיו, גם ברפואה קונבנציונלית, פלצבו, אם הוא עובד, הוא טיפול לכל דבר. מה זה משנה? אם נתת למטופל את הגלולה הכחולה או את הגלולה האדומה, ובאחת מהן אין כלום, אבל המטופל דיווח שהוא חש הקלה בסימפטומים. לך זה משנה? זה לא באמת משנה. מה שמשנה זה מה המטופל חווה. אני יכולה להעיד על עצמי שבמהלך ההיריון, אני סבלתי מהקרנות של כאב מאוד מאוד קשות לרגל שמאל, שיבואו למצב של צליעה. ואני הייתי מגיעה למדקר שלי אחת לשבוע, לעשות טיפול דיקור, הייתי נכנסת אליו צולעת, והייתי יוצאת מהקליניקה הולכת אחרי טיפול של דיקור. אפשר לחמת את זה בכלים מדעיים כמו שאנחנו מכירים? אי אפשר. להגיד שזה לא עובד? איך תתווכח עם כל כך הרבה אנשים בעולם שעוברים את הטיפולים האלה. מה תגיד להם? אתם הוזים, זה לא נכון, זה לא עובד. אי אפשר למדוד את זה, זאת הבעיה. אנחנו לא יכולים למדוד את את איכות ההצלחה של הטיפול. אני חושבת שזה מה ששם מול עולם המדע, או מול עולם הרפואה הקונבנציונלית, מראה מאוד מאוד כואבת ובעייתית. אנחנו כבני אדם כל הזמן מחפשים הוכחות. יש דברים שאי אפשר להוכיח אותם. פשוט אי אפשר. ואולי צריך להשלים עם זה, שיש איזשהו תחום שבו אנחנו מנסים. זה עולם שלם, עולם הרפואה המשלימה, הוא עולם בפני עצמו, שלא תמיד אנחנו יכולים למצוא את ההוכחה, או לקבל תשובה שהיא חד משמעית וחד חד ערכית. הלכה למעשה, נראה לי שהיום בתי החולים בארץ מבינים את הכוח של עולם הרפואה המשלימה. כי יש מחלקות שלמות שמוקמות, שעושות בעצם רפואה אינטגרטיבית. אתה אמרת שאתה היית בבית חולים בני ציון, בבית חולים תל השומר. יש מחלקה שלמה שתומכת בלידות, באמצעות דיקור, שיקוך כאב, הקלת כאב, זירוז הלידה באמצעות דיקור. היום כל קופות החולים סיגלו לעצמם והקימו מרפאות ענק של רפואה משלימה, רפלקסולוגיה, דיקור סיני, שיאצו וכו' וכו'. אז להגיד שאין בזה אמת וזה פסאודו מדע, בסדר, שכל אחד יגיד מה שנוח לו. אני חושבת שבסוף המטופלים מצביעים ברגליים. כי אנשים רוצים היום משהו אחר, משהו שהוא קשוב, רפואה שהיא קשובה. זה לא כל כך מעניין אותם איזה כותרת תשים על זה. רפואה משלימה, רפואה מערבית, רפואה קונבנציונלית. המטופל יש לו בעיה, הוא רוצה למצוא מזור לבעיה שלו. זאת השורה התחתונה. ואם אנחנו כבר מדברים על כלים מדידים, אז אני באופן אישי שמתי לי למטרה, כן להצליח לחמץ את ההצלחה של השיטה שלי. זה הרבה יותר פשוט באור, כי אגב אתה יכול לראות לפני אחרי, אין דברים אחרים שמתערבים בטיפול שלי, בקליניקה, זאת אומרת, המטופלות שלי לא מקבלות תרופות, לצורך העניין, כחלק מהטיפול, אז יש לי ממש יכולת לעקוב, אני עוקבת גם באמצעות צילום, גם באמצעות צילום מיקרוסקופי של האור, שאפשר לצלם בו את האפידרמיס, וחלק משכבת הדרמיס, ולראות את השינויים שחלים ברקמה, אז אני מצליחה לחמת את ההצלחות של, של השיטה שלי, באופן מדעי, נקרא לזה ככה.
אוקיי, סבבה. פסאודו סיינס זה נשמע כמו, כמו העלווה, אבל אני לא יודע אם זה העלווה. כאילו, מדע, או יש, יש איזושהי הגדרה לתיאוריה מדעית, שאפשר לשחזר את זה, שאפשר לקמת את זה, בסדר, יכול להיות שלנו עדיין את הכלים למדוד את הדברים האלה, ובסדר, פסאודו מדע, זה לא, לא יודע למה זה מעליף. כן, אנחנו מסתכלים על זה בתור העלווה, זה פסאודו, אבל זה לא מדע, זה קסם, סבבה? מה רע בקסם? אני לא רואה בזה בעיה. וזה גם הקטע שקוראים לזה רפואה משלימה. כאילו, זה משלים את מה שהרפואה המערבית או הקונבנציונלית לא, לא מצליחה לטפל בו, או זה אקסטרה, או זה עוד נדבך. אז לי יש בעיה קטנה באופן אישי עם מטפלים שהם, לא יודע, מטפלים סינים, אח שלי הוא מטפל בסוג'וק, זה דיקור קוריאני כזה. אבל יש לי בעיה עם מטפלים, בוא נקרא לזה מה, מזרחיים, בואו להגיד את זה, כן? במזרח, מרפואת המזרח, שאומרים שזה המזור לכל בעיה שהיא באשר היא. כי, לא יודע, מבינה למה אני מדבר?
כן, אני מבינה למה אתה מתכוון. חשוב לי מאוד להגיד שאני באופן אישי מאמינה שרפואה נכונה היא רפואה שמשלבת את שני העולם, את שני העולמות, אוקיי? כי אם אני, בתור מישהי ש עוסקת בטיפול, רואה שיש איזושהי בעיה רפואית. אני אשלח את המטופלת שלי לעולם הרפואה הקונבנציונלית, לעבור אבחון באמצעות בדיקות דם, אצל רופא נשים לצורך העניין, אם אני מזהה שיש חשש למשל, למטופלת שסובלת מתסמונת שחלות פוליציסטיות. אני לא אבחן את זה על סמך האור בלבד, אני אשלח אותה לרופא נשים, לעשות אולטרסאונד מקיף, לעשות בדיקות דם הורמונליות, כדי לבסס את החששות שלי, או את החשד שלי. אם אני אראה שיש מטופל, מטופלת שחווים מצב מאוד מאוד קיצוני של, של איזושהי בעיה נפשית, אז אני אשלח אותם להסתכלות פסיכיאטרית. זאת אומרת, אני מאמינה שבשביל לתת למטופלים ולמטופלות את הרפואה הטובה ביותר, צריך לשלב את שני העולמות. לא להגיד, מה שנקרא, אני אומרת, כאילו, כל אחד חושב שיש לו איזושהי אחריות בלעדית על טיפול, או שרק לא ניתנה הרשות לטפל, ורק הדרך שלו היא הנכונה. ממש לא, אני חושבת שצריך לשלב את שני העולמות האלה, לטובת המטופל. ויש אנשים, יש מטופלים, שהם מאוד מאמינים בתרופות, ויש כאלה שמאוד מאמינים בצמחי מרפא. מה שנכון לאחד, לא נכון לאחר. צריך ליצור איזון. איזון בסוף זאת מילת המפתח. לייצר איזון בין שתי הרפואות האלה, כי כמו שאמרת נכון, רפואה משלימה. את מה היא באה להשלים? כשאתה מדבר על ההשלמה, אתה מסתכל על זה שיש חוסר במשהו, ואתה בא להשלים אותו. זאת אומרת שמבינים שיש חוסר במשהו, הרפואה הקונבנציונלית או הרפואה המערבית, לא יודעים לתת היום מענה לכל דבר. הם לא יודעים לתת מענה לכל בעיה רפואית שקיימת. וגם היום ההסתכלות של רופא עם התמחות מאוד ספציפית, היא הסתכלות מאוד, נקרא לזה ראיית צינור. אתה הולך, לומד 7 שנים רפואה, ואז אתה הולך ואתה מתמחה בין 4 ל-5 או 6 שנים, ועוד איזשהו תחום, אז אתה עושה אותה התמחות של 2 שנים, ובסוף אתה, אני תמיד צוחקת, בסוף יכול להיות רופא שהמומחיות שלו זה כף יד. פלסטיקאי שהוא מומחה רק לכף יד, אבל הוא שכח שהוא למד רפואה 7 שנים, זאת אומרת, יש פה מכלול שלם, זה גוף. ובתוך הגוף הזה יש גם נפש, שני עולמות שמחוברים אחד לשני, שצריך להיות ביניהם איזון מושלם, כי אם לא, משהו בבריאות של המטופל פשוט לא עובד נכון. אז אני חושבת שפה שני העולמות הם מתחברים, וצריכים להשלים אחד את השני. זה המשמעות של רפואה משלימה. להבין שיש חוסר, את החוסר הזה להשלים.
כן, רפואה אינטגרטיבית. זה הקטע.
בדיוק, זה בדיוק המונח שאנחנו צריכים לשאוף אליו. אני חושבת, זה לא בושה גם, זה לא בושה לרופא היום לבוא ולהגיד, אולי שווה לך בתור מטופל ללכת לעולם הזה. אולי שם תמצא את מה שאתה מחפש. הרפואה האינטגרטיבית זה רפואה לטובת המטופל.
אוקיי. אז בואי נצלול לשתי הזרועות האלה אולי, קצת יותר לעומק. בואי נדבר על האור. כי זה מה שאת מתמחה בו. אז לא יודע, אפשר לקחת איזשהו case study אם בא לך, או אם את רוצה לדבר בגדול, אבל איך השתי זרועות האלה, איך כל אחת מהן מטפלת בבעיה או בסימפטומים או בשורש שלה, בדרכים שלה. צד אחד בפן היותר מדעי, מולקולרי, אמרת שאת מצלמת, רואה את הדרמיס, את האפידרמיס, רואה שינויים תאים. ומצד השני, איך הדיקור או כל השיטות האחרות שאני פחות מבין בהן עובדות. כאילו, ואיך זה משתלב בסוף.
טוב, אז בוא נדבר על באמת מקרה מעניין מאוד שמשלב את שני העולמות האלה. חתך מאוד גדול של המקרים שאני מטפלת בהם בקליניקה שלי, זה מקרים של אקנה. אקנה זאת מחלת אור מאוד נפוצה, מחלת אור דלקתית, שנגרמת על ידי חיידקים, שנמצאים על גבי הפלורת אור הטבעית שלנו, אבל מדובר במחלה שהיא מולטיפקטוריאלית, זאת אומרת שיש כמה גורמים ליצירה של המחלה. אני ככה אמנה אותם לטובת המאזינים, מאזינות שלנו, למי שלא מכיר. אז יש לנו באור, בשכבה השנייה של האור בלוטה, שנקראת בלוטת סבום, שהיא מפרישה בעצם חומר שומני שנקרא סבום, או חלב בעברית, שהמטרה שלו זה לסכך את האור, לשמור על איזושהי סביבה מסוימת על גבי האור, שתאפשר לחיידקים מסוימים לחיות על גבי האור, היא יוצרת חומציות מאוד מאוד ספציפית על גבי האור, שלא מאפשרת לחיידקים אחרים לחיות על גבי האור. והבלוטה הזאת בעצם, הפעילות שלה יותר נכון, נתונה לשינויים מכל מיני סיבות וגורמים. סטרס משפיע על הפעילות של הבלוטה, הורמונים, הורמוני מין משפיעים על הפעילות של הבלוטה. אפשר לראות שבאמת בקרב בני נוער ככה שיש שערות הורמונליות, המון 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 הורמוני מין, וכל התהליך של ההתבגרות המינית, אז בעצם אפשר לראות את האקנה כמחלת אור מאוד נפוצה בגיל ההתבגרות. עוד סיבה בעצם להיווצרות של אקנה זה תזונה לקויה, או תזונה שהיא עתירת שומנים. יש לנו בעצם שמירה על ניקיון והיגיינה של האור, כי הסבום הזה צריך להתנקז החוצה דרך הפתח של הפתחים קטנטנים שנמצאים בתוך האור, שנקראים נקבוביות, וכאשר הנקבוביות האלה סתומות מכל מיני סיבות של היגיינה, זיהום אוויר, נוכחות של חיידקים שמייצרים פלק בתוך הנקבובית וסותמים את הפתח שלה, אז הסבום לא יוצא החוצה. וכשהסבום לא יוצא החוצה, אז בעצם נוצר איזשהו זיהום בתוך החלל הזה של הנקבובית, והזיהום הזה יכול להתרחש בכמה דרגות חומרה, ואז אנחנו רואים על גבי האור איזשהו פצע. הפצע הזה נקרא בעצם אקנה. ואקנה זאת מחלת אור שמטרידה המון 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 אנשים. היא לא מטרידה אך ורק בני ובנות נוער באופן בלעדי, אלא גם נשים בגילאים שונים, היא גם מטרידה נשים בגילאי המעבר. ובגלל שאני זיהיתי שזאת בעיה שהיא מאוד מאוד מטרידה, ניסיתי למצוא דרך יצירתית לטפל בבעיה, שלא באמצעות תרופות. צריך לקחת בחשבון שהיום המענה של הרפואה הקונבנציונלית לטיפול באקנה נע בין מריחה של משחות אנטיביוטיות, נטילה של אנטיביוטיקה שנקראת מינוציקלין, למשך פרקי זמן מאוד ארוכים של חצי שנה ומעלה, עם תופעות לוואי מאוד קשות, עד לנטילה של רקוטן. רקוטן, למי שלא מכיר, זה בעצם נגזרת סינתטית של ויטמין A, שניתנת במתן פומי דרך הפה, במינונים שונים, לפרקי זמן של בין חצי שנה לשנה, בין סבב אחד לשלושה, תלוי בחומרת המצב. על פי ההגדרות של ה-FDA, רקוטן זו תרופה שאמורה להינתן לדרגת אקנה קשה עד חמור. זאת אומרת שזה פגיעה מאוד מאוד קשה, שמגיעה כבר לאקנה ציסטי, אוקיי? אבל הלכה למעשה, היום רקוטן זאת התרופה שניתנת בהכי קלות על ידי רופא אור במדינת ישראל.
אני קיבלתי.
אני לא רואה שום בעיה על האור שלך.
כרגע לא, אבל פעם היה לי, כן.
כן.
אני קיבלתי.
אבל זה אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי במהלך הקורונה, זה שהגיעו אליי מטופלות עם אקנה, שסיפרו לי שהם הלכו לבדיקה אצל רופא אור. הם היו מסכה על הפנים, ואמרו שהן סובלות מאקנה. הרופא אור אפילו לא הסתכל עליהם, ונתן מרשם לרקוטן. זה פשוט הטריף אותי. קלות הדעת שבה ניתנת תרופה כזאת, למי שלא יודע, רקוטן זאת תרופה שהיא לא פשוטה. אנחנו מדברים פה על תרופה שהיא כימותרפית, זה נראה לי משהו שהולך ככה.
כן, ל-APL בעיקר, כאילו.
כן, היא ניתנת למגוון מאוד רחב של בעיות, אבל גם לטיפול במקרים של סרטנים מסוימים, סרטני אור, וצריך לקחת בחשבון שכשלוקחים תרופה כזאת, יש לה תופעות לוואי. המון תופעות לוואי, זה יכול להיות, אם אנחנו מסתכלים מהפן הנפשי, אנשים שסובלים מהפרעות חרדה למשל, ודיכאון לא יכולים לקחת אותה, זה גורם ליובש קיצוני ביותר באור, כי זה בעצם התרופה עצמה מפסיקה את הפעילות של בלוטת הסבום, זה יכול להגיע גם לפגיעה בקרנית העין, כי זה גורם ליובש מאוד קיצוני בעיניים, פגיעה במערכת העצבים, חולשת שרירים, כאבי בטן קיצוניים, פגיעה בתפקודי כבד, ולכן צריך בעצם לעשות בדיקות דם כל שלושה חודשים כשנוטלים את התרופה הזאת. לא מומלץ לקחת אותה בתקופת הפריון לנשים, זאת המלצה של ה-FDA. גם צריך לעשות בדיקת הריון לפני שאישה מקבלת מרשם ומתחילה ליטול את התרופה הזאת. עכשיו, למה אסור לקחת אותה במהלך הריון? כי כמו שאמרתי, זו תרופה שהיא כימותרפית עם פוטנציאל תרטוגני, לצופים צופות, אלא מאזינים מאזינות שלנו.
יש גם צופים צופות.
יש גם צופים צופות, נכון. שלא יודעים מה זה תרופה תרטוגנית, זה בעצם תרופה שיש לה פוטנציאל של פגיעה בחלוקת התא, ואז היא יכולה ליצור בעצם גידולים, או לפגוע בחלוקה נכונה של תאים, בוא נקרא לזה ככה, בדרך הניסיון השלילית, גילו שנשים שנטלו רק אותן במהלך הריון, פיתחו תרטומות, שזה בעצם עוברים שהתפתחו בצורה לא תקינה ולא סדירה, ולכן התרופה אסורה לשימוש בזמן הריון. המלצה היא גם לא להיכנס להיריון בטווח של שנה, עד שנה וחצי, מרגע שמסיימים לקחת סבב של רק אותן, כדי לאפשר לגוף להתנקות מהתרופה באופן מוחלט. בקיצור, אנחנו מדברים פה על תרופה עם הרבה תופעות לוואי, ופגיעה באיכות חיים של המטופלים שלוקחים אותה. והחלטתי שאפשר גם אחרת. אז בעצם לקחתי את השיטה שלי, שכללתי אותה ככה, מתוך הסתכלות מדעית לחלוטין, כן? אני חוזרת לזה שכשאנחנו מייצרים פגיעה מבוקרת באור, אנחנו בעצם מעודדים את מערכת החיסון ומערכת הדם להגיע לאזור של הפצע, ולייצר שם דלקת. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על דלקת שנגרמת מהאקנה, אנחנו מסתכלים על דלקת במובן השלילי. כשאנחנו מסתכלים על דלקת ביצירת פצע מבוקר, אז אנחנו יוצרים סביבה דלקתית חיובית, בפן החיסוני נקרא לזה ככה. כשאנחנו שמים את המחת הזאת, הגוף מזהה את זה כגוף זר, שבעצם פלש לגוף שלנו, ומערכת החיסון מיד מיד מגיעה לאזור, במטרה לטפל בבעיה. היא לא באמת יודעת מה יש שם, אבל כשאני דוקרת מאוד מאוד סמוך לאזור של הפצע, אז מערכת החיסון גם מגיעה לטפל בבעיה, שנמצאת סביב המחת, שזה בעצם הזיהום הזה, הזיהום החיידקי הזה. ורואים בצורה יפהפיה, איך אפשר באמצעות דיקור, לטפל במצבים מאוד מאוד חמורים של אקנה, לא רק אותן, בשילוב עם חומרים טבעיים כמובן, כי חלק מהשיטה שלי זה גם השימור בבית. אבל אם אני נגיד מסתכלת על מקרים של אקנה, שאני חושדת שהם על רקע של תסמונת שחלות פוליציסטיות. אני ככה אפתח סוגריים ואסביר מה זה תסמונת שחלות פוליציסטיות. יש נשים שבעצם סובלות מציסטות בשחלה, שזה בעצם סקיקים קטנים של נוזל, שבמקום שהביצית ככה תבקע החוצה במהלך הביוץ בצורת תקינה, משהו שם משבש את כל התהליך הזה. המשהו הזה זה הורמוני מין גבריים, הורמונים אנדרוגנים, שמשבשים את היצירה של תהליך הביוץ כמו שצריך, ולתסמונת השחלות הפוליציסטיות, יש עוד מגוון רחב של בעיות שיכולות להיות נלוות אליה, כמו סיור יתר בפנים, בקרב נשים, כן, אני מזכירה.
גבר יש לו שחלות,
אני אומרת,
אזור אחר.
נכון, אני ככה מדייקת. תנגודת לאינסולין לפעמים, ואז אנחנו רואים השמנת יתר, שהיא לא על רקע תזונה בכלל. האישה אומרת, אני אוכלת תקין, אני לא אוכלת הרבה, משהו שם בגוף לא עובד. שינוי בקול. אנחנו רואים אקנה באזורים של הלסת ושל הסנטר, שזה אזורים מאוד קלאסיים לאקנה הורמונלי אגב. אנחנו רואים שיבושים במחזור החודשי, אנחנו רואים או על וסת, או ריבוי של וסתות במהלך החודש, ואז בעצם כשאני חושדת שיש מקרה כזה, אני שולחת את המטופלות שלי, לרפואה המערבית, לעשות אבחון אצל רופא נשים, לעשות בדיקת אולטרסאונד מקיפה, רחם, שחלות, אני שולחת אותן לעשות בדיקות דם הורמונליות, שבודקת את כל הפרופיל ההורמונלי שלהם, כולל הורמוני מין, כולל הורמוני בלוטת התריס, מאוד מאוד חשוב לקבל תמונה מלאה, כדי שמתחילים לטפל. ואז הן חוזרות אליי, עם כל הממצאים. ואם אנחנו באמת רואות שמדובר פה באקנה על רקע של שחלות פוליציסטיות, או תסמונת שחלות פוליציסטיות, אנחנו מתחילות לטפל. והטיפול, אז נעשה בעצם באופן המשלים. על ידי דיקור, בעצם בשיטה שלי, דיקור לאיזון הורמונלי, גם דיקור קוסמטי באזור הפנים, איזון פנימי, זאת אומרת, תזונה נכונה, הפחתת סטרס, פעילות גופנית, צמחי מרפא, פטריות מרפא, כל מה שאפשר כדי לייצר איזון פנימי בתוך הגוף. וראו זה פלא, אפשר לטפל באקנה, גם על רקע הורמונלי, ללא טיפול תרופתי, כי במקרה הזה, טיפול תרופתי לא פותר את הבעיה מהשורש. פותר את הבעיה של אקנה, אבל החוסר איזון ההורמונלי עדיין קיים. אז אנחנו רואים בהרבה מקרים גם שיפור, כי פתאום יש שיפור באיכות חיים של המטופלת, היא כבר לא סובלת במהלך הווסת, או לפני הווסת, מכאבים מאוד קשים, שמאוד מאוד מתסכלים אותה ומשביטים אותה. אז היא הגיעה אליי כדי לטפל באור, אבל על הדרך טיפלנו בעצם בבעיה, בשורש הבעיה. אני חושבת, איך שאני רואה את זה ככה, אם הייתה הולכת ומקבלת מרשם לתרופה, הבעיה מהשורש לא הייתה נפטרת. אז זה דוגמה נהדרת לשילוב בין רפואה קונבנציונלית לרפואה משלימה.
אוקיי. אבל הן מקבלות טיפול קונבנציונלי מרופא האנשים שלהן, או ש...
רובן בוחרות שלא, כי הטיפול הקונבנציונלי היום, ספציפית לבעיה הזאת, זה נטילה של גלולות למניעת הריון ללא הפסקה. רוב הנשים היום לא רוצות ליטול גלולות למניעת הריון ללא הפסקה, כי גם לזה יש תופעות לוואי. יש כל מיני שינויים במצב הרוח, לפעמים יובש בנרתיק, כל מיני דברים שהם לא נעימים, שאישה צריכה לחוות. אז רובן בוחרות שלא. מי שבוחרת שכן, אני מאוד מכבדת את זה וממשיכה לטפל. זאת אומרת, לצד הטיפול הרפואי, לצד ההמלצות הרפואיות. אבל זה ממש נתון להחלטה של המטופלת. הפואנטה פה היא קשב למה המטופל צריך, מה מתאים לאורך החיים שלו.
אוקיי. אבל בסופו של דבר, כאילו אמרת, הטיפול התרופתי לא מרפא את השחלות הפוליציסטיות, אבל גם הטיפול הלא תרופתי לא מרפא את השחלות הפוליציסטיות, זה גם סימפטומטי.
נכון. תראה, זה לא שהוא לא מטפל. יש מצבים שבהם אנחנו, כל הפואנטה פה זה לייצר איזון עבור המטופלת. אם אנחנו מדברים באמת על תסמונת שחלות פוליציסטיות, יש הרבה נשים שיחיו עם הבעיה הזאת. השאלה, כמה הם יסבלו מהבעיה? וכמה היא תשפיע על האיכות חיים שלהם, או כמה זה ישפיע על היכולת שלהם להיקלט להיריון. פה זאת הנקודה. כשאני מדברת על יצירת איזון, אני מדברת על זה שהמטופלת חיה באיזשהו מצב שבו היא לא חובה סבל וכאב, שיבושים במחזור החודשי, שהיא לא חובה קושי להיכנס להיריון. זה לא אומר שאני העלמתי את הבעיה. אנחנו בהרבה מצבים לא יכולים להעלים מחלות. צריך לזכור את זה. אם מישהו חולה במחלה שהיא כרונית או מחלה אוטואימונית, לא תמיד יכולים להעלים את המחלה. אנחנו יכולים לדכא אותה, אנחנו יכולים לבסט אותה, אנחנו יכולים לשלוט בה, אבל לא בהכרח להעלים אותה. אנחנו לא מתיימרים לייצר פה איזושהי אוטופיה שעל פי הדרך הזאת אנחנו נעלים את כל המחלות מהעולם.
כן, אבל גם הטיפול הקונבנציונלי המערבי לא אומר את זה. מבינה, גם הוא מוריד את הסימפטומים.
נכון.
לא מרפאים את המחלה.
נכון.
גם הרפואה המשלימה היא לא מרפאה, היא מוריד את הסימפטומים. פשוט, מה שאת אומרת, אם הבנתי נכון, זה שיש פחות תופעות לוואי אולי לטיפול המשלים.
נכון.
אז השאלה המתבקשת...
פחות תופעות לוואי, פחות פגיעה באיכות חיים.
אוקיי. השאלה המתבקשת לדעתי, הפולו-אפ של זה, זה מה קורה במקרים שהם עמידים לטיפול המשלים. נתקלת בכאלה מקרים, ואז הם פונים לרפואה קונבנציונלית, כי בסופו של דבר, גם לרפואה הקונבנציונלית יש הרי קווי טיפול, קו ראשון, קו שני, קו שלישי, ואז משהו שהוא עמיד לטיפול, סבבה, בואו נמצא משהו אחר.
בואו נוציא תותחים כבדים, מה שנקרא?
סוג של, כן. אני סתם מדבר על דיכאון, יש תרופה שהיא קלוזפין, מאוד טובה לדיכאון עמיד, אבל וואלה, יש תופעות לוואי של החיים, זה כאילו דלקת בשריר הלב, וכאילו סוף העולם. אז זה קו שלישי, אם אני זוכר נכון את המבחן של... לפני שנה. אז אותו דבר ברפואה המשלימה, כי זה קפץ לי בטיק טוק, לפני יומיים נראה לי, המון, זה נשים בעיקר, שמדברות על באמת אקנה או פיקוס, שזה השחלות פוליציסטיות, בקטע של בואו נעשה איזון הורמונלי, רק עם... מאכלים, תאכלו נכון, תתאמנו, יהיה בסדר. אני לא מקבל את זה.
זה לא עובד אצל כולן, אני אומרת לך חד משמעית. זה לא עובד. זה לא תזונה, קודם כל תזונה נכונה היא מפתח.
ברור,
מפתח כן. מפתח להצלחה בהרבה מחלות.
לכל מחלה.
לכל מחלה, בעיקר מחלות של העידן המודרני. אוקיי? זה חשוב מאוד ליישר קו בסיפור הזה. אבל היא לא תמיד תהיה הפתרון האקסקלוסיבי לבעיה. אפשר לייצר איזונים מדהימים באמצעות תזונה. אבל יש מצבים שבהם יש עניין של באמת הנפש. זאת אומרת, הרבה פעמים אני רואה מצבים של אקנה שהם לא על רקע בכלל של תזונה או על רקע של חוסר איזון הורמונלי, על רקע של סטרס. ואז מה תעשה? אז המטופלת שלך אוכלת מדהים, יש לה תפריט מושלם, אבל היא סובלת מסטרס כרוני. ואז מה אתה עושה במקרה כזה? אתה צריך גם כן לאזן את הסטרס. פה המתכון יהיה אחר לגמרי. הטיפול יהיה אחר לגמרי. אנחנו לא מתיימרים להגיד שאנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות, אבל אנחנו רוצים לייצר עבור המטופל כמה שפחות פגיעה באיכות החיים שלו, כמה שפחות תופעות לוואי. ויש מענים מאוד מאוד טובים בשתי הרפואות, אבל יש אחריות לנו כמטופלים, נכון? כשאנחנו מקבלים תרופה, אז לתרופה בתוך הקופסה נלווה איזשהו אלון כזה, שנקרא אלון הצרכן לפני השימוש.
כן, אבל זה מגיע עם תרופות לא קונבנציונליות?
לא, אני מדברת שנייה רגע על, ברפואה קונבנציונלית, כי אני מדברת שנייה על אחריות שלנו. אז נלווה כזה דף שימוש, ובדף שימוש הזה יש שימה של תופעות לוואי, ולמה צריך להתייחס, ולמה צריך לשים לב, ואם אתה סובל ממשהו מסוים, אתה צריך לפנות לרופא, ולעשה את תשומת ליבו לכך. מה רוב האנשים עושים עם הדף הזה? זורקים אותו לזבל. איפה האחריות שלנו בתור צרכנים, נקרא לזה, או בתור מטופלים? יש לנו אחריות על הבריאות שלנו. איזה ציפייה יש לנו שאנחנו הולכים לרופא או מטפל, לא משנה איזה סוג של מטפל, אוקיי? רפואה קונבנציונלית או רפואה אחרת. יש לנו אחריות על הבריאות שלנו. אנחנו יכולים לשים את האחריות, ברגע שנכנסנו לדלת של מי שמטפל בנו, לזרוק את האחריות עליו ולהגיד לו, אתה אחראי לכל מה שקורה לנו. זה לא עובד ככה. גם בעולם של הרפואה המשלימה, או רפואת צמחים, או פטריות מרפא, יש הנחיות שימוש לכל דבר. חשוב לי להדגיש את זה. לא לוקחים דברים, כל אחד לוקח על דעת עצמו מה שנראה לו. זה לא עובד ככה. יש מינונים, יש כמויות, יש התוויות, יש קונטראינדיקציות עם תרופות מסוימות, שאסור, בתכלית האיסור לתת טיפול מסוים, אם המטופל נוטל את התרופות האלה. זה קיים. ושוב, האחריות היא גם עלינו כמטופלים. האחריות על הבריאות שלנו היא אקסקלוסיבית עלינו. אי אפשר לזרוק אותה על אף מטפל. אז זה מאוד מאוד חשוב לי להדגיש.
אוקיי, אבל את מרגישה שהמטופלות, הלקוחות שמגיעים אלייך, פחות מתחברות לרפואה המערבית, או כאילו נוטות, לא יודעת איך להגיד את זה במילים יפות, לא סובלות הרפואה המערבית, הקונבנציונלית, וכאילו אנטי לגמרי.
אז לא. קודם כל חשוב לי להגיד שלא. ואני גם, זה גם לא האג'נדה שלי.
כן.
האג'נדה שלי היא לשלב בין שני העולמות. יש מטופלות שחוו תסכול מאוד מאוד גדול מהטיפול שהם קיבלו בעולם הרפואה הקונבנציונלית, ויש להן אפס יכולת להתמודד עם פתרונות כאלה ואחרים שמגיעים מהעולם הזה. אבל אני מאוד משתדלת, כאילו, אתה יודע, למתן את זה ולאזן את זה ולהסביר ש... בסופו של דבר, אני כאשת מקצוע בתחום חייבת לפעמים את העזרה הזאת בשביל לתת להם מענה יותר טוב מבחינה טיפולית. זה כמו שאתה בתור רופא לא תוכל להבחן אם לא יהיו לך בדיקות מעבדה, אם לא יהיו לך בדיקות אולטרסאונד או סיטי או MRI. אתה סוג של עיוור, נכון? מה אתה מסתמך על? מה שהמטופל אומר? מה הסימפטומים שאתה רואה בעיניים? ולפעמים זה לא מספיק. אותו דבר גם אני. החוכמה פה היא לדעת להשתמש בכלים שיש ברפואה הזאת לטובתך, ובכלים שיש ברפואה המשלימה לטובתך, כדי לייצר רפואה טובה יותר. אני גם מאוד מאוד משתדלת לייצר משהו אחר מבחינת החוויה הטיפולית. כמה זמן יש לרופא היום בקהילה, או לרופא מקצועי זמן מול הפציינט שלו?
מה, רופא משפחה?
רופא משפחה, רופא מומחה, כמה זמן?
רופא משפחה זה 10 דקות. מומחה כזה קובע לעצמו אם זה בפרטי.
לא, לא בפרטי, בוא נגיד ב...
מרפאת חוץ?
כן.
גם 10 דקות, משהו כזה.
10 דקות. כמה אתה יכול... בוא תגיד לי, אתה מתוך החוויה שלך, כמה אתה יכול ללמוד על המטופל שלך ב-10 דקות?
תלוי אם זה פעם ראשונה או לא פעם ראשונה.
אני אומרת, נגיד פעם ראשונה.
אז לא הרבה.
לא הרבה.
כן.
אני פוגשת את המטופלות שלי פעם ראשונה לשעה וחצי. שעה וחצי שתוך כדי הטיפול, שבמהלך השעה וחצי הזאת, אני עושה, מה שנקרא, אוספת את כל האינפורמציה שאני יכולה לאסוף עליהן, מה הרגלי חיים שלהם, מה העיסוק שלהם, כדי להבין כמה סטרס יש בתוך החיים שלהם. האם הם חוו חוויות טראומטיות? האם המחזור החודשי שלהם תקין וסדיר? מה הן אוכלות, מה הן שוטות, מה הרגלי השינה שלהם? האם הן נוטלות תרופות? האם הן חוו מחלות מסוימות, או עדיין חולות במחלות מסוימות? עברו ניתוחים? אוספת כמות היסטרית של מידע. תחשוב איזה כלי מדהים זה עבורי כמטפלת לדעת על המטופלות שלי כל כך הרבה. איך זה עוזר לי באבחון יותר טוב, במתן מענה יותר טוב. בלהכווין אותן גם לקבל אולי טיפול אחר, או לשלוח אותן לכל מיני בדיקות בצורה יותר ממוקדת. הרבה פעמים אני שולחת אותה, נגיד, לרופא נשים עם רשימה של בדיקות דם, והתגובה של הרופא נשים היא, מה? מאיפה באת עליי עם כל הבדיקות האלה? כאילו, איך זה שמטופלות מגיעות עם רשימה כזאת של בדיקות? זה באמת, באמת מאפשר לי יכולת להיות מאוד ממוקדת מטרה. לקחת את כל הכלים שלי מעולם המדע והרפואה, להכניס אותם לתוך הטיפול, ולתת למטופלות שלי מענה יותר טוב. תחשוב, אם אתה היית חווה את המטופלים שלך בצורה כזאת, איך הם היו סומכים עליך יותר? לא היית נותן עדיין שום טיפול. רק היית מקשיב להם יותר מ-10 דקות. גם המידע יכולת לאסוף עליהם, ואיך הן היו, הם או הן היו מרגישים ביחס אליך. היית בונה פה מערכת של ביטחון. אני חושבת שאחד הדברים שהכי בעייתיים פה, ביחסי מטפל מטופל אל מול הרפואה הקונבנציונלית, שהרבה מטופלים לא סומכים על המערכת. כי הם מרגישים שהם לא מקבלים מענה מספיק טוב לבעיה שלהם. יכול להיות שאני יושב מול רופא 7 דקות, הוא שואל אותי, מה יש לך מקליט במהלך עוד 4 דקות, ואז נותן לי מרשם. איך יכול להיות שזה עובד? מרגישים שמשהו כאילו לא עובד מספיק טוב, כאילו משהו מתפספס. אז אני חושבת שאולי זאת הסיבה שאנשים מרגישים שהם מצליחים לקבל ברפואה המשלימה מענה יותר טוב. כי א', יש מישהו שמקשיב לבעיה שלהם יותר זמן. בלי לתת טיפול. זה כבר חצי מהדרך מבחינתם. כמו טיפול פסיכולוגי, לא?
סבבה. אז איזה... אופה, פעמיים. אז איזה כלים יש באמת קונבנציונליים שאת משתמשת בהם לטיפול, והכלים המשלימים, הרפואה הסינית, הרפואה המזרחית יותר?
אוקיי.
ואז אולי נצלול לאיזה כמה שמעניינים אותי.
אוקיי, אחלה. טוב, אז אם אנחנו נסתכל רגע על הכלים, השיטה טיפול שלי היא כמו שאמרתי, היא לוקחת בעצם מעולם המדע, כי אנחנו מסתכלים על המיקרונידלינג, על המהות של מה שקורה מאחורי המיקרונידלינג, זה קונבנציונלי לחלוטין, אבל גם העולם של הרפואה הסינית נכנס פה, מבחינת הנקודות של הדיקור, באזורים מסוימים בפנים, שמפחיתים סטרס למשל, שיוצרים איזונים, אז זה שילוב ביניהם. כלים קונבנציונליים, תזונה, זה כלי קונבנציונלי בעיניך לטיפול?
כן, כן.
קונבנציונלי, אוקיי. אז תזונה, בעצם לדעת לזהות חוסרים, הרבה פעמים על גבי האור אפשר לזהות חוסרים לכל מיני ויטמינים. אני למשל יודעת לזהות הפרעות אכילה. על המטופלות שלי, באמצעות האור. יש כל מיני כתמים כאלה שהם מעידים על חוסר בויטמינים, שאפשר לראות אותם בקרב מטופלות, נשים שסובלות מהפרעות אכילה. אני יכולה לראות סטרס. אז זה עוד איזשהו ככה, משהו שאם אנחנו מסתכלים עליו ככלי, בעיניי זה כלי, כן? האור הוא כלי. אני מסתכלת ואז אני שולחת את המטופלות לטיפול רגשי, קונבנציונלי לחלוטין, נכון? טיפול פסיכולוגי, לפעמים מצבים מסוימים גם אני ממליצה ללכת לטיפול פסיכיאטרי. יש אנשים שסובלים מחרדות מאוד קשות, שלי אני יכולת לטפל בהם, ולפעמים לוקח המון המון זמן לאזן אותם, ואני מבינה שבאמצעות טיפול, נקרא לזה משלים, נגיד בפטריות מרפא, ייקח המון המון זמן, והמקרה פה הוא אקוטי, אני חייבת עכשיו 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 לטפל בזה, אז אני אמליץ ללכת לפסיכיאטר, להתחיל טיפול בתרופות קונבנציונליות, ואז להכניס את העולם של הפטריות מרפא, ולנסות לייצר טיפה איזון, ואולי להפחית בהתאם למה שמתאים למטופלת. אז כן, זה חד משמעי קונבנציונלי. פעילות גופנית, זה א' ב', א' ב', כל אחת שנכנסת אליי לקליניקה, יודעת שתזונה ופעילות גופנית זה א' ב' בשביל לייצר בריאות טובה יותר. הייתי רוצה להגיד אמבטיות קרח וחשיפה לקור, אבל זה לא משהו שכולם מסוגלים להתמודד איתו. זה כלי מעולה להפחתת סטרס. זה כלי מעולה להפחתת סטרס כרוני וליצירת סטרס אקוטי שהוא מאוד מאוד בריא. פרופסור יובל חילד דיבר על זה אצלך כאן בהקשר למדע הורמזיס. אני אישית פן של מקלחות קרות ושל אמבטיות קרח. ואני ממש ממליצה על זה בחום, לכל מי שמגיעה אליי ואני רואה שהיא סובלת ככה מסטרס, לפתוח את הבוקר במקלחת קרה. איזה עוד כלים? פטריות מרפא, דיברנו, כזה ממש, הזכרתי את זה בקטנה, אבל זה עולם שלם של קסם. קסם שאפשר לייצר באמצעותו איזונים מאוד מאוד טובים בגוף, בכל מה שקשור לחוסר איזון הורמונלי. גם הורמוני מין, גם הורמוני בלוטת התריס למשל, בטיפול במחלות של בלוטת התריס, דיכאון וחרדה, פרטת סטרס, איזון פעילות מערכת החיסון, גם לחיוב וגם לשלילה, כי בסופו של דבר יש אנשים שסובלים מיתר פעילות של מערכת החיסון, ואז אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי במחלות אוטואימוניות, ויש חסר, ואז אנחנו רואים את זה בחולשה, ובחולשה, כשאני מדברת על חולשה, אז אני לא מדברת על חולשה כללית בגוף, אלא על היכולת של אנשים מסוימים לתפוס כל מיני מחלות ויראליות בקלות, או מחלות חיידקיות. איזונים מותר לי להגיד גם בקרב חולי סרטן, עושים שימוש בפטריות מרפא.
אפשר, יש פטריה, אני לא זוכר את השם שלו, אולי את מכירה, פטריית התרנגול, משהו
כן,
כזה.
כן, זנב התרנגול.
זנב התרנגול, זאתי.
נכון, טרקי טייל.
זה אוגמנטציה לכימותרפיה.
נכון.
אוגמנטציה זה כאילו מחזקת את ההשפעה של הכימותרפיה.
נכון, אז היום מטופלים אונקולוגיים, אני לא יודעת, אולי אנחנו פותחים פה תחום, כאילו נושא כזה מרתק, אולי הרבה אנשים לא יודעים את זה. אבל בטיפול במחלות אוטואימוניות, או במחלות, אנשים שהם חולים אונקולוגיים, מטופלים נגד סרטן, זה מתחיל להגיד נגד סרטן.
בסדר, זה נכון.
כן, אז יש היום אופציה לקבל טיפול בפטריות מרפא, במקביל לטיפול הקונבנציונלי, שהטיפול הזה בעצם מחזק את מערכת החיסון, מאפשר גם למערכת החיסון להילחם כנגד הגידולים, או במקרה של מחלות אוטואימוניות שמקבלים טיפול ביולוגי מסוים, וגם, כמו שציינת, האוגמנטציה, וגם להפחית את התופעות לוואי כתוצאה מטיפולים כימותרפיים, וזה פשוט פלא. פלא מה שזה עושה. לוקחים בין 2-3 פורמולות, יש אנשים שמתמחים בזה, אני אישית מטפלת בפטריות מרפא, אבל אני לא עוסקת בתחום של חולים אונקולוגיים, אבל יש אנשים שזאת המומחיות שלהם, וזה פשוט עולם של קסם, ומה שהאיכות חיים שאנשים מקבלים בחזרה לצד הטיפולים הכימותרפיים, זה פשוט מדהים. אז אני נותנת את זה כהמלצה, גם למטופלות שלי שסובלות מכל מיני בעיות אחרות. לא יודעת, מה לקרוא לזה קונבנציונלי? גם היום הרפואה הקונבנציונלית כבר לוקחת את הפטריות האלה ומשתמשת
בהן. כן, אבל להגיד לך שאנחנו יודעים להשתמש בפטריות, או איזה פטריות משתמשים בהן?
מי זה יודעים? תגדיר יודעים.
הרופאים?
הרופאים לא, כי אתם לא לומדים את זה. לא לומדים את זה בבית ספר הרפואה, חבל. אולי אני צריכה לפתוח קורס כזה.
אפשר, לא יודע אם יקבלו אותו, אבל ייקח להם זמן.
אני למדתי, אגב, קורס בצמחי מרפא באוניברסיטה.
בבן גוריון?
בבן גוריון יש קורס שניתן על ידי המחלקה לרוקחות של צמחי מרפא, קורס שהוא סמסטריאלי. שבו לומדים מה המקור של כל התרופות הקונבנציונליות, שהמקור שלהם היה צמחי, כל נגיד הפטריית פסילוסיבין, והמקור שלה אספירין למשל, אז יש ממש קורס שעוסק בזה.
אספירין זה ממשהו של תפוחים, לא?
נכון, כן.
מהזרעים של התפוחים,
גם יש...
אופרין זה מפרק, או זה משהו כזה פופיסיד.
נכון, כן, פופיסיד, בדיוק. אז, ואבין קריסטין ואבין בלסטין, שמשתמשים בהם לטיפול כטיפולים כימותרפיים, באו, כן, מפרחים, וינקרוזיה למשל, לסוג של פרח. אז לומדים את זה.
פרחי בח, לא סתם את זה. לא מתחבר אליו.
וזה אני פחות עוסקת, לא עוסקת בתחום הזה, מודה.
שמעתי לאחרונה שאין מחקרים על פרחי בח, כי דוקטור בח, שכאילו, לא יודע, הגה את השימוש בהם, אמר שהוא לא רוצה שיהיו על זה מחקרים. משהו כזה. כאילו, אני שמע לי כמו שרלטנות קצת. כאילו, אם אי אפשר לחקור, אז אי אפשר לחקור, אבל להגיד שאתה לא רוצה שיהיה לזה מחקר.
לא יודעת, אני לא יודעת, אני אישית לא עוסקת בתחום הזה, אני כן מתעסקת בארומתרפיה, מה זה ארומתרפיה? בסופו של דבר, אתה יכול לעשות שימוש בשמנים אתרים, בכל העולם הזה, זה אגב חומרים סופר עוצמתיים, סופר סופר עוצמתיים, שאפשר לעשות בהם שימוש גם פנימי וגם חיצוני, לטפל בכל מיני בעיות שונות, כן? בעיות נשימתיות, להקל בבעיות נשימתיות, להפחית סטרס, יש ממש מנים אתרים שמפחיתים סטרס באופן מושלם. אני אישית עושה בהם שימוש בקליניקה. להגיד לך שאני ככה מתחברת לאיזה אג'נדה מאחורי מישהו שקוראים לו בח וזה, פחות. פחות. אני מסתכלת על זה שוב, אני מסתכלת על העולם הספציפית של השמנים האתרים, דרך עיניים מדעיות לחלוטין. על החומרים הפעילים, על הסגולות המרפא של החומרים האלה, ועל ההרכב הכימי. אני לא מסתכלת על זה, על כל האג'נדה שמסביב.
בואי נדבר שנייה אולי על דיקור. כאילו, את אמרת דיקור, זה עושה פציעה מבוקרת, אז אני יכול להשתמש בתכלס בדרמה רולר כזה.
נכון.
התנים האלה שזה.
כן.
אבל כשאנחנו היינו בסבב של דיקור, או שאח שלי משתמש בדיקור, הם מדברים על מרידיאנים, וזה מפעיל כל מיני רשת של אנרגיה בגוף, אז כאילו...
נכון, בוא נעשה הפרדה שנייה. אז יש לך בעצם ברפואה הסינית, אזורים בגוף שנקראים מרידיאנים. מרידיאנים זה קווים שמתחילים בכפות הרגליים, מסתיימים בראש, שדרך הקווים האלה לפי האמונה הסינית בעצם... האמונה הסינית, זה אמונה של הרפואה הסינית, אז בעצם אפשר להניע כל מיני דברים, אפשר להניע אנרגיה ודם, זה נקרא צ'י ודם, ואפשר באמצעות דיקור בנקודות מאוד מאוד ספציפיות, שמשויכות למערכות ספציפיות ולאיברים ספציפיים, למשל כבד, תחול, קבע, ריאות, אפשר לייצר איזונים בגוף, אוקיי? להפחית כאב, לטפל במחלות נשימתיות, במיגרנות, בוורטיגו, בכאב הבטן, כל מיני בעיות רפואיות, על ידי דיקור בנקודות האלה. זה נשים בצד, אוקיי? זה טכניקה אחת. טכניקה אחרת, מה שאני בעצם עושה במקביל לנקודות במרידיאנים האלה, כי אני פותחת את הטיפול שלי בדיקור במרידיאנים האלה, אני אחר כך מתאספת בדיקור המערבי. בעצם בשיטה הזאת, כמו שדיברת על המיקרונידלינג, אני בעצם דוקרת לעומקים שונים של האור, במטרה לייצר פציעה מבוקרת. אוקיי? שיטה שונה לחלוטין. אני לא נוגעת במרידיאנים, אין פה עניין של השפעה של אנרגיה, זרימה של דם בכל מקרה יש, ברגע שאתה תוקע מחט, זורם דם. לא משנה איפה בגוף. זה מה שהסברתי בהתחלה, שאני דוקרת בכמה שיטות, במטרה לייצר איזושהי איזשהו גם איזון של הגוף, וגם לייצר טיפול קונבנציונלי לחלוטין, בבעיית אור, בצלקת, באקנה, בפיגמנטציה. כל דבר שדורש את ההתחדשות של האור, ואת האיזון של האור.
אוקיי. כן. אנחנו פחות מאמינים במרידיאנים. כאילו שניסו להסביר לנו את זה בסבב, כן, זה כאילו מזרים לך, אתה דוקר פה ו... אפשר להסביר את זה אפילו.
נכון, אבל אם אני אגיד לך שכשאתה סובל נגיד ממחלה נשימתית למשל, ואני נוגעת לך, אני אפילו לא שמתי מחט עדיין, נוגעת לך בנקודות ספציפיות ברגל, שבהם עובר מרידיאן, או נקודות שהן אקיופרשר, נקודות שבהם אתה מפעיל לחץ, ואני אומרת לך שאם אני נוגעת לך בנקודה הזאת, אתה מרגיש משהו בגוף, במקום אחר לגמרי. לזה היית מאמין לי?
לא, זה נשמע זוי.
זה נשמע זוי, אבל אם היית עכשיו מנסה, אם היית עכשיו סובל מאיזושהי מחלה, והייתי נוגעת, לוחצת לך על הנקודה בגוף, והיית מרגיש כאב בנקודה, ומשהו היה משתחרר לך בגוף. היית מרגיש חוויה אחרת בגוף.
עשו לי דיקור תוך כדי הסבב, לא הרגשתי משהו.
שאלה לאיזה מטרה?
אני לא זוכר כבר.
זהו. אני אתן לך דוגמה על עצמי, למשל. אני עוד ככה אולי שומעים בקול שלי, טיפה סוחבת ככה איזה מחלה ויראלית שיצרה עומס מטורף על הגוף שלי. מבחינת נוזלים, ממש כל הזמן שיעול ולחם, והחלטתי לעשות לעצמי דיקור, דיקור סיני, כן? לפי הנקודות האלה, מרידיאנים שלחצתי עליהם, יש כמה נקודות ברגליים שבהם אפשר לדקור, שבעצם מייצרות תנועה ומעודדות, בעצם פינוי של הנוזלים. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה דרך עיניים של רופא, כשאתה נותן נגיד תרופה להורדת לחץ דם, אוקיי? פוסיד למשל, מאיפה כל העודף נוזלים הזה יצא? בבצקת. בצקת, נגיד יש בצקת ברגליים למטופלת. זה מהשתן, נכון? ברפואה הסינית זה יוצא מכל מקום. זה יוצא בזיעה, זה יוצא בשתן, זה יוצא בדמעות, זה יוצא בקיח, כאילו בלכה. אני דקרתי את עצמי בשש נקודות ברגליים, ואני פשוט התחלתי להשתעל בצורה בלתי נשלטת. באותו יום חוויתי גלי חום מטורפים, זיעה מטורפת, דמעות בלי הפסקה. איך אתה יכול להסביר את זה? לא עשיתי כלום, לא לקחתי שום תרופה, לא, שום דבר משתן. שום דבר. איך אתה מסביר את זה?
אני לא מסביר את זה.
אי אפשר להסביר את זה. זה בדיוק הקטע.
שזאת הבעיה.
זאת הבעיה.
זאת הבעיה, לשני הכיוון, אי אפשר להסביר את זה.
בדיוק, אי אפשר להסביר את זה. אבל זה עושה. זה עושה את שלו. שזה מדהים. לא כל דבר. נכון שהצורך האנושי שלנו זה להצליח לענות על כל שאלה, ולהצליח להבין כל דבר. יש דברים שאנחנו פשוט, אולי צריך להשלים את זה, שקצת נשגבים מבינתנו, או ש... אולי אנחנו עדיין מבחינה טכנולוגית לא נמצאים במקום שבו אנחנו יכולים לחמת אותם באופן מדיד, מדעית. זה נורא מעניין, אבל זה עובד. בצורה מסוימת זה עובד.
הבעיה של העולם המדעי יותר זה שזה כאילו, זה נחשב case studies, ובפירמידה של ההוכחה זה לא כזה מוכיח דברים. בסוף צריך בקודקוד מטה-אנליזה. של מטה-אנליזה.
נכון.
ופה זה כזה יחסית, כאילו זה בר הוכחה, אבל אם אני ארצה לפרסם את זה בתור, לא יודע, רופא חוקר, כזה, קצת יזלזלו בזה, כי זה סיריוס של case studies. זאת הבעיה פה.
אני חושבת שהבעיה היא שעולם המדע והרפואה סובלים משחצנות ויוהרה. אני חושבת שפה הבעיה תמונה.
אוקיי.
כי הרבה פעמים, אתה שומע גם על מקרים רפואיים שנותנים לבן אדם פרוגנוזה מסוימת, נכון? ואז הוא מצליח לחיות פתאום שנים אחרי הפרוגנוזה שנתנו לו. אמרו לו, יש לך עוד חצי שנה לחיות, ובן אדם חי עוד 13 שנה. אתה מסביר את זה. איך רופא בא ואומר כזה דבר?
סטטיסטיקה.
סטטיסטיקה, נכון? בסוף הכל עובד ככה. ככה עובד עולם המדע. אנחנו עושים ניסויים, חוזרים עליהם, עושים סטטיסטיקה, עושים גרפים, מפרסמים מאמרים, ככה זה עובד. אבל יש דברים שאנחנו לא יודעים להסביר. אני חושבת שיש מקרים מסוימים בחיים, שאנחנו טיפה צריכים להוריד את רמת, את מידת היוהרה שלנו, ולהגיד, אולי זה נבצר מבינתנו להבין, איך הדברים עובדים.
אוקיי, אבל את לא חושבת שזה קצת מסוכן, להסתמך על דברים שאין להם באמת הוכחה?
נראה לי שאנחנו לוקחים הרבה סיכונים בחיים. בהקשר של טיפול רפואי. כי גם כשאתה נותן כימותרפיה למטופל, אתה לוקח פה סיכון מאוד משמעותי, נכון? סיכון בטיפול כימותרפי. אם אתה לא נותן אותו בצורה שהיא מספיק מתאימה, אם לא עשית אנליזה מספיק טובה לגידול, ואתה לא יודע איזה סוג גידול, אתה נותן את הטיפול, והטיפול לא יעבוד. לקחת פה סיכון שאולי עשית סבב שלם של כמה חודשים, שלא תקבל ממנו שום דבר. אנחנו מדברים פה, רפואה, נראה לי שצריך להבין, זה עולם של ניהול סיכונים, נכון? צריך לדעת, לעשות אותו עם כמה שפחות, השאיפה שלנו היא לעשות אותו עם כמה שפחות טעויות. נראה לי שאם אנחנו מסתכלים על דיקור, אני חושבת שהסיכון בו הוא פחות, כי הנזק שאתה יכול לגרום, הוא פחות משמעותי.
כן, אבל הסיכון שלא ילכו לטיפול קונבנציונלי שיכול לעזור, ו... ירצו לטפל רק...
אני חושבת שצריך להסביר את זה למטופלים. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות מונחים על השולחן. שצריך ללכת זה לצד זה. אי אפשר לבחור רק ברפואה אחת וללכת איתה בעיניים עצומות. זאת אומרת, אפשר, אבל לא בהכרח שזה יוביל לתוצאות טובות. המטופל צריך להבין בדיוק את המכלול של כל הסיכונים לפני שהוא בוחר ללכת בדרך של טיפול. וזה שוב פעם מחזיר אותנו לעובדה, שהאחריות הרפואית של המטופלים היא אך ורק על עצמם. אוקיי? זה שאתה הולך לרופא, הוא לא יפתור לך בהכרח את הבעיה, זה שאתה הולך למטפל סיני, הוא לא יפתור לך בהכרח את הבעיה. יש לך אחריות אישית על עצמך. והעולם הזה של ניהול סיכונים ברפואה, זה תורה שלמה. אתה יודע, יש אנשים שעושים דוקטורט אך ורק בזה. מדע שלם שמתעסק אך ורק בזה. זאת שאלה מורכבת. אני לא חושבת שיש תשובה חד משמעית. בסוף זה תלוי בן אדם, זה תלוי מחלה, זה תלוי מצב רפואי. אין אמת אחת נכונה. אני חושבת שזה מה זה מה ששני עולמות הרפואה צריכים להבין, אין אמת אחת נכונה. כאילו.
כן. את ראית עלייה אחרי הקורונה באנשים, בפנייה, וכאילו, פחות האמינו ברפואה המערבית, כי בהתחלה לא ידעו לנהל את הפנדמיה הזאת כמו שהיא, או...
חד משמעית, כן. אני יכולה להגיד לך, דעתי כאימונולוגית, מקווה שלא יסכלו אותי על זה. אני כאימונולוגית, באתי ממעבדה שהתעסקה בחקר הקורונה. אני אישית לא עסקתי בחקר הקורונה, ואני חייבת להודות שאיך שאני ראיתי את זה, אני לא חושבת שהדרך שבה המשבר הזה התנהל היא דרך נכונה, מבחינת, נקרא לזה, מבחינה אפידמיולוגית. אני לא חושבת צורה שבה ניתנו חיסונים בלי הכרה ובלי הבנה מעמיקה של מה החיסון יכול לגרום היא דרך נכונה. אני אומרת את זה בעדינות. ואני יכולה גם לשתף ולהגיד שאני באופן אישי סובלת עד היום מתופעות לוואי בעקבות החיסון. ואני יכולה להגיד חד משמעית שבעקבות העובדה שאנשים חוו תופעות לוואי מאוד מאוד קשות, זה גרם להם למשבר אמוני עמוק אל מול מערכת הרפואה הקונבנציונלית. קודם כל, כי כשזה התחיל בשלב שכבר התחילו לדווח על תופעות לוואי, רופאים לא ידעו מה לעשות עם זה. לאן להעביר את זה? הם לא ידעו למה לשייך את זה. בהתחלה אמרו, לא, זה לא קשור בכלל. הובטח שהחיסון הוא בטוח, ושאין תופעות לוואי, או שיש תופעות לוואי מינוריות. אנשים התחילו ממש ממש להתלונן, וכשבן אדם מתלונן שוב ושוב על איזושהי תופעה מסוימת, והוא לא מקבל מענה, הוא מתחיל לאבד אמון במי שעומד מולו. ואני ראיתי עלייה משמעותית גם אצלי בקליניקה, בכמות המקרים של, אני טיפלתי באופן אישי בשיתוקי פנים, לא חצאי פנים יותר נכון, היו מטופלות שלי עם בעיות אור ש... חוו דלקות בקרום הלב, ומטופלות צעירות, גילה 28 ו-30.
אבל זה יכול לקרות אחרי כל חיסון, שני הדברים.
נכון, נכון. אבל אני חושבת שכשאתה מסתכל על זה מבחינה סטטיסטית, אם אנחנו כבר חוזרים לסטטיסטיקה, בשנה וחצי האחרונות, הכמות של תופעות לוואי מסוימות, שהופיעו בסמיכות לחיסון, היו מאוד מאוד גבוהות. אז זה גרם לאנשים, כאילו, לעשות אחד ועוד אחד.
כן, הכמות, אבל שאלה אם זה מובהק מבחינה סטטיסטית, כי כולם, לא כולם, המון התחסנו לקורונה, לדעתי פחות מתחסנים לשפעת, זה לא שאני יודע באמת את הסטטיסטיקה.
נכון, פחות מתחסנים לשפעת, קודם כל כי סביב קורונה, סביב החיסון לקורונה היו ממש רסטריקציות על הציבור.
כן.
תו ירוק, ולא לצאת לחול, ולא לצאת למקום הציבורי.
כן, אבל אולי זאת הסיבה לזה שראו יותר מקרים, אבל מובהקות סטטיסטית, לא יודע אם הייתה כאן, לא בדקתי את זה, יכול להיות שכן.
אני חושבת ששווה לקרוא את המאמרים האחרונים בנושא, כי בהתחלה קודם כל היה הייפ סביב הקורונה. כל מאמר שיצא עם כותרת של קוביד התפרסם, והוא גם הגיע לז'ורנלים שאותם האנשים שפרסמו את המאמרים האלה בחיים לא היו חושבים שהם הצליחו להתקבל לסיינס ונייצ'ר, זה לא היה קורה בשום מצב אחר, אם לא היה מופיע קוביד בכותרת של המאמר. אני חושבת שהיום היום עולם המדע מסתכל על זה דרך עיניים טיפה יותר מתונות ונכונות, מבינים שקודם כל לתת שלושה חיסונים זהים, או ארבעה חיסונים זהים, זה לא נכון. זה בעצם יצר איזשהו טריגר למערכת החיסון, איזושהי ריאקטיביות. הרבה אנשים פתאום התחילו לסבול מכל מיני תופעות לוואי שקשורות למערכת החיסון, שכנראה שזה היה יותר מדי. אז יש מאמרים שמפורסמים על זה. כבר מדברים על זה בריש גלי, ופורסמו המון מאמרים על זה שהחיסון גרם לשיבושים במחזור החודשי. סתם לסבר את האוזן, אני הלכתי לארבעה רופאי נשים שונים, בגלל שסבלתי, וזה לא היה חודש אחרי. זה לא היה חודשיים אחרי. יום אחרי החיסון הראשון. עניתי לרופאי נשים, ארבעה רופאים שונים, שכולם הכחישו. אני לא חושבת שהם הכחישו כי מישהו אמר להם להכחיש, אני פשוט חושבת שזה היה כל כך מוקדם, שעדיין לא הבינו את ההשלכות של החיסון. אני הלכתי לארבעה רופאים שונים, ולא קיבלתי מענה מאף אחד מהם. הרופא החמישי אמר לי, תשמעי, אין לי מה לעשות, את רוצה בואי תקחי טיפול הורמונלי, כזה שנותנים לנשים שרוצות לעבור הפריה חוץ גופית. אז אני נשארתי כאילו סוג של, עם ידיים למעלה, מול המערכת, כאילו, מה אני עושה במצב כזה? הבריאות שלי נפגעה. המון אנשים הרגישו אותו דבר. אני חושבת שהיום, עם פרספקטיבה של שנה וחצי, שנתיים אחרי החיסון הראשון, אנחנו כבר מתחילים לדבר קצת על הנושא של התופעות לוואי. ואת המטופלים, זה לא כל כך אכפת להם אם גם חיסון לשפעת גורם או לא גורם. הם מבחינתם עכשיו חווים איזושהי מחלה או איזושהי בעיה רפואית, מייחסים אותה לחיסון, הם לא קיבלו מענה מהמערכת הרפואית, הייתה מבחינתם איזושהי הכחשה, אני לוקחת, מקצינה את זה, כן? אז כן, אז הם מרגישים ממש חוסר אמון במערכת. רואים שהייתה עלייה בפנייה לרפואה משלימה, לדיקורים, לפטריות מרפא, לצמחי מרפא, רפלקסולוגיה, כל העולם הזה בעקבות החיסון. כן, חד משמעית.
טוב, אז בואי נעבור אולי לחלק האחרון. פרק הזה שהמטרה שלו זה יותר להכיר את המרואיין, ופחות את התחום שהוא עוסק בו. שאלות קצרות, תשובות קצרות.
אוקיי.
סגור. אז שאלה ראשונה, זה אם הלך שלט על איילון, חינם אין כסף לחודש ימים, מה היא צמה עליו?
בהקשר האישי שלי?
באיזה הקשר שאת רוצה, כן, פחות עסקי.
פחות עסקי.
כן.
אז אני מניחה שהיה כתוב על השלט שבריאות זה האיזון הנכון בין גוף לנפש.
אוקיי. רכישה עד 1,000 שקלים, פחות או יותר, אבל שהיה לה אפקט הרבה מעבר לעלות שלה, על החיים שלך.
אוקיי, תשובה בנאלית יש לי.
אומה.
יש לי תשובה בנאלית לחלוטין. בקבוק מים רב פעמי.
כן?
כן. למה?
שינה לך את החיים?
למה זה משנה את החיים?
למה?
כי אנחנו לא שותים מספיק.
אוקיי.
קודם כל מים זה כל כך כל כך חשוב, ו נראה לי שאנשים לא מבינים בכלל מה המשמעות של מים לגוף. איך זה משפר את הפעילות של כל המערכות, איך זה משפר את הבריאות של האור, כמה שזה מונע כאבי ראש למשל, דיברת על כאבי ראש גם, נכון?
היה לי, כן, יש עוד אחד בנצרה, כן.
אז מים, ואני כל הזמן אומרת למטופלות שלי, א' ב', לשתות בין 2.5 ל-3 ליטר מים ביום, ואחד הטריקים הכי טובים להצליח לעשות את זה, זה להסתובב עם בקבוק מים לכל מקום. אז קניתי בקבוק מים שווה כזה, ששומר על קור, כי אני בן אדם ששותה רק מים קרים, וזה אפילו לא הייתה רכישה עד 1,000 שקלים, 80 שקלים, הכי משתלמים ever, והוא איתי בכל מקום, רכישה הכי טובה שיש.
ספר שהיית נותנת אותו במתנה לכמה שיותר אנשים, כי הם חייבים גם להכיר אותו.
אני חושבת שאני אלך על משהו רוחני, ואני אגיד שהייתי נותנת את התנך כספר, כי מעבר לעובדה שזה הספר הכי נמכר בעולם, נראה לי שפרט לעובדה שאנחנו מוכרחים לפתוח אותו כדי ללמוד לבגרות, אנחנו לא מבינים כמה חוכמה יש בספר הזה. הוא מכיל כל כך הרבה, קרא לזה, דברי חוכמה, ספרי חוכמה, כל מיני התנהגויות שמבחינה מוסרית הן כל כך כל כך נכונות, שאני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד ממנו הרבה. כי יש כל כך הרבה ספרים של, אתה יודע, תודעה והתפתחות אישית ומרפא ורפואה, אבל זה לדעתי הבסיס שלנו. ויש בו כל כך הרבה, מי שפתח את ספר משלי וקרא בו ומבין אותו, ספר תהילים, זאת מתנה. אז זה לגמרי, תנך.
למרות שכולנו מקבלים את זה בכזה, לא, כיתה י' ב' בסוף.
כן, אבל אף אחד לא קורא.
נכון, אני לא חושב שיש לי פה בבית, האמת.
בצבא, אתה אמור לקבל, בסיום טירונות, מקבלים
לנו. אלה נעלם לנו. עוד שזה באחד מהבתים האחרים.
תפתח.
כן. אם היה ספר על החיים שלך, מה היה השם שלו?
המהפך.
המהפך?
כן.
כי?
כי עשיתי מהפך כל כך משמעותי בחיים שלי. לא רק בגלל הדרך שבה הלכתי ושיניתי כאילו מסלול לכאורה. אני אומרת לכאורה כי לא באמת. אלא המהפך שעשיתי בחיים שלי, מהבן אדם שהייתי לפני הלידה של הבת הגדולה שלי, למה שאני היום. שיתפתי שחוויתי דיכאון אחרי לידה, אבל לא חוויתי אחד, חוויתי שניים, ודיכאון במהלך ההיריון השני שלי, שגרמו לי להיות בן אדם אחר לגמרי, כי בעקבות זה התחלתי ללכת לטיפולים פסיכולוגיים, ושם הבנתי את המשמעות של החיבור הנכון בין גוף לנפש. איך הנפש משפיע על הגוף, וההפך הוא הנכון, וזה עוד יותר כזה, גרם לי להיות רעבה וללכת ללמוד את התחום הזה מבחינת, גם מבחינה מולקולרית, זאת אומרת מה קורה בתוך הגוף, וגם חיצונית, כאילו, תחום של פסיכולוגיה חיובית, ואיך היא משפיעה על הגוף שלנו, ועל התודעה, וזה תחום מרתק.
מכירה את נדר בוטרו?
מכירה, כן. מכירה את דוקטור נדר בוטרו, הוא גם נראה לי עשה סוג של מהפך בחיים, הוא היה קרדיולוג.
הוא היה קרדיולוג לדעתי.
כן, קרדיולוג, מצנתר, ו... מתעסק היום באיזושהי שיטת טיפול שמשלבת גוף, נפש ונשמה.
כן, משהו כזה.
אני חושבת ש... תראה, זה נשמע אולי להרבה אנשים כזה ממבו ג'מבוס כזה.
כן.
אני חושבת שאם עולם הרפואה הקונבנציונלית והרופאים ישכילו להבין שיושב מולה מטופל, שהרבה פעמים הסיבה למחלות שהוא סובל מהם היא בגלל... בעיה נפשית, לא בכך בעיה נפשית שרשומה בספר, אלא סטרס, איזשהו אפיזודה של דיכאון, טראומה, חוויה לא טובה, הטיפול יהיה הרבה יותר מוצלח, הרבה הרבה יותר מוצלח. זאת אומרת, לפעמים אני אומרת, איך יכול להיות? רואים שהבן אדם הזה, המטופל הזה, סובל מבעיה נפשית. איך הרופא לא שלח אותו לקבל טיפול תרופתי? כאילו, אחר. למה הוא לא שלח אותו להסתכלות פסיכיאטרית? למה הוא נתן לו רק טיפולה לבעיה כאילו האקוטית, מה שהוא רואה? הרי הוא למד רפואה, הוא למד, הוא עשה סבב פסיכיאטריה. כאילו. אז אני חושבת שזה הסוד, זה סוד הקסם, להבין שהמטופל הוא גוף ונפש, ואחד משפיע על השני, גם אני מסתכלת על זה באספקט של האור, כאילו השפעה ישירה, אבל זה קורה בכל המערכות בגוף.
אוקיי. אם את היית נותנת כותרת לקטע הזה, לפרק, מה הייתה הכותרת?
אני חושבת שהייתי קוראת לו מה ההבדל בין רפואה לבריאות.
אוקיי, זאת תהיה הכותרת. ואם את היית מראיינת, יש שאלה שהיית שואלת את עצמך שאני לא שאלתי?
כן, הייתי שואלת.
איזה?
האם יש משהו שאת מתחרטת עליו בדרך שבה הלכת, או בדרך שבה בחרת? אז זאת הייתה השאלה.
אז יש לי עוד שאלה.
נתחלה לנו, תלך?
האם את מתחרטת בדרך שבה הלכת?
אוקיי. איזה טריקים מצדך.
כן, זה תמיד השאלה האחרונה, ואז היא לא באמת אחרונה.
כן. אז גילוי נאות, אני התחלתי את התואר הראשון שלי, כשרציתי בכלל ללכת ללמוד לימודי רפואה. הייתי כזה מתנדבת במדה מלא שנים, והייתי בטוחה שאני רוצה להיות רופאה. וכשהייתי בשנה ב', אז הייתה מחאת המתמחים הראשונה.
2011.
כן, פתחו את ההסכמים הקיבוציים, והיו הפגנות, והיה בלגן. ואז ראיתי את מה שמחכה לי. ובאותה שנה גם נחשפתי לעולם המדע. התחלתי את המחקר שלי בתחום הגניקולוגיה. ופתאום הרגשתי שאני לא רוצה ללמוד רפואה יותר. שבא לי להיות מדענית. כי זה מספק לי את התשובות לכל השאלות, ויש לי זמן לחקור ולהעמיק ולקרוא בלי לחץ. ואני יכולה לטפל באנשים גם בדרך אחרת. והיה לי מפגש אנושי, זאת אומרת בקליניקה, עם אנשים, והבנתי שאפשר לטפל באנשים גם אחרת. אז אני לא מצטערת לרגע שלא הלכתי ללמוד רפואה, וזאת הסיבה גם שאמרתי בהתחלה שאני אימונולוגית ולא רופאה, ואני גם מתגאה בזה. כי אני באמת, באמת, באמת שלמה עם כל דבר שקרה לי בדרך, גם הדברים הפחות טובים. ואני מחבקת את הכל באהבה, כי בסוף הם יצרו את מה שאני, ואני חושבת שהצלחתי להבין בדיוק מה המטרה שלי בעולם הזה, ומה השליחות שלי לעולם הזה, ואיך אני יכולה לעזור לאנשים. והבנתי שהרשות לטפל לא נתונה רק בידי רופאים. אפשר לייצר רפואה טובה, ואפשר להשפיע על בריאות גם בכל כך הרבה דרכים אחרות, גם דרך פודקאסט, שאתה עושה.
סבב. שאלות אליי, מילים אחרונות שלך, משהו שבא לך להגיד.
כן, איך אתה היית רואה את עצמך כרופא עוד 6-7 שנים?
או, אז יש לי רעיון, רוצה לפתוח מקום, אל תגנבו לי, MBS, Mind Body Spirit, בסדר, לעשות כזה משהו שמשלב הכל, אבל משהו שלה ביוקר, לא כזה עכשיו.
יאללה, בוא נפתח ביחד.
לא, באמת, באמת.
באמת, באמת.
כאילו, שעכשיו מגיע סתם, אני לוקח השמנת יתר, מגיע מטופל עם השמנת יתר, הוא רואה רופא משפחה, אתה צריך תזונאית, יש תזונאית פה ליד, זה עובר את כל הסריה, זה כאילו אני, הרפואה בקהילה היא מוגבלת, אין מה לעשות, יש יותר מדי אנשים, בוא נקרא לזה ככה, ופחות מדי משאבים לרפואה. אז יש דברים שאני לא מאמין בהם שם, ואחרי התמחות, או תוך כדי, כי אפשר תוך כדי כבר אחרי שלב א', אז לבנות איזשהו מקום עם הערכים שלי.
אז נראה לי שאנחנו צריכים לפתוח מקום ביחד, כי אם היית שואל אותי איפה אני רואה את עצמי עוד 7-8 שנים, אז הייתי אומרת לך בדיוק באותו מקום. הייתי קוראת לזה מכון וולנס, שבעצם משלב את כל העולמות האלה, של הרפואה הקונבנציונלית והרפואה המשלימה, שמאפשר לאנשים באמת לקחת אחריות על הבריאות שלהם, ואנשים שחולים במחלות מסוימות, או כאלה שלא רוצים לחלות במחלות מסוימות, יעברו דרך השרשרת הזאת, שיש בה ליווי מקיף וכולל, שכל מה שבן אדם צריך בעצם, כדי להיות בריא יותר. אז a great mind, think alike.
So do little minds. סתם לא נצחק. טוב, אני מדבר אחר זה על ה... אז דוקטור טני ארוש, תודה רבה. אם רוצים למצוא אותך, עכשיו תוך כדי, פותחים את הפלאפון.
אז ככה, ברשתות החברתיות זה n.s.wellness.skincare. גם בגוגל, אם תכתבו ns.wellness.skincare, אז תמצאו את האתר אינטרנט שלי. אתם יכולים לשלוח הודעות, אם יש לכם שאלות או התייעצויות, כמובן דרך עמוד האינסטגרם או הפייסבוק.
נשים את הלינקים למטה.
זהו.
תודה רבה.
תודה לך.
ותודה לכם. נתראה בפרק הבא. יאללה, צ'או.